בשורות טובות לכולם, שבוע טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב. נזכה כולנו לברכה, הצלחה, שמחה, הגנה וישועה. אך מה קורה לפעמים שהדברים קצת לא מסתדרים? תקיעות, עיכובים, יצירה של סיטואציות שאנחנו רוצים שהם יצליחו לנו והתקדמו בצורה הנכונה, פשוט סיטואציות נתקעות לנו בדרך והציפיות מאכזבות. החיים קצת מרגישים שהם חוזרים על עצמם בלופ. תשמעו משהו. בקבלה יש מושג שנקרא להוציא יקר מזולל. מה זאת אומרת להוציא יקר מזולל? יש לזה כמה פירושים, ואחד הפירושים הוא לקחת מהמקום השלילי את הדברים הטובים. אוקיי? לשאוב מהמקום הפחות חיובי את הדברים הטובים. לדוגמה, הלכתי ברחוב, יש לי אירוע מאוד חשוב, ונפלתי וקיבלתי מכה ברגל. אוי, איזה כאב, איזה אכזבה, איזה צרה, בדיוק עכשיו, בזמן הכי לא נכון. אז להוציא יקר מזולל, מה זה אומר? מה אני צריך לומר לעצמי? ברוך השם שזה רק זה, יכולה להיות את התאונה חס ושלום, והייתי בבית חולים, אז ברוך השם שזה רק ברגל. זה נקרא המושג להוציא יקר מזולל. כמה שזה פירושים עמוקים יותר, נרחבים יותר וקבליים יותר, פשט. יש כמה תפיסות ביהדות, יש כמה תפיסות בעניין השליליות שמלווה אותנו. דבר ראשון, לכל דבר טוב יש גם דבר רע. בכל נקודה טובה יש נקודה רעה. בכל חלק טוב יש גם חלק רע. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויהי ערב ויהי בוקר. ערב חושך, בוקר אור. נתן לקדוש ברוך הוא רשות ליצר הרע להשתלב בכל המקומות. אפילו גם בתורה הקדושה. כשאדם יכול לעשות את התורה כקרדום לחפור בה, או משתמש בכוח התורני שלו לנצל לעצמו. אז הנה רע גם בתוך התורה. בכל מקום יש נקודה רעה ונקודה טובה. אנחנו צריכים פשוט לבחור. אז בעניין הזה יש כמה תפיסות. התפיסה הראשונה אומרת, לישועתך קיוויתי השם. לישועתך קיוויתי השם. זה אומר, מה שקורה, אני מצפה לישועה, לא משנה מה קרה, לא משנה מה התרחש, אני מצפה לישועה. לישועתך קיוויתי השם. זאת אומרת, גם אם נפל הבניין עכשיו, אני מצפה עדיין לישועה. גם אם זכיתי בלוטו, אני עדיין מצפה לישועה. לישועתך קיוויתי השם, תפיסה שאומרת, יהיה מה שיהיה, אני מצפה לישועה. שזו התפיסה, זאת אומרת גם שיכול להיות שגם זה דבר טוב שקרה לך, ואתה עדיין בציפייה לישועה. מדוע? כי יכול להיות שגם דבר טוב, בסופו של דבר, בחובו הוא תומן דבר רע. שנה שעברה, מישהי שמחה בחתונה שלה, ורקדה והתהוללה ושמחה והייתה מאושרת, והנה השנה היא על מדרגות הרבנות. זאת אומרת, גם בדבר הטוב, ולישועתך קיוויתי השם, גם בדבר הטוב אני מצפה לישועה. שבדרך כלל אנשים לא מודעים לזה. בדבר הטוב הם מרפים, פאק, קיבלתי, שחררתי. לישועתך קיוויתי השם. נניח עכשיו רצית להתקבל למשרה בעבודה מסוימת, רצית שהילד שלך ירגיש טוב, היה לו בעיה, ירגיש טוב, רצית שבעלך, רצית שאחותך, רצית שדודה שלך, רצית שאימא שלך, לא משנה מה, משהו שיקרה, משהו שהוא טוב. עבודה, רפואה, פרנסה, שפע, זיווג, זוגיות, לא משנה מה. וזה קרה. ברוך השם, הכל טוב. לישועתך קיוויתי השם. אני ממשיך לצפות שהטוב הזה יהיה יציב. ויפלוט מתוכו את הנקודה הרעה של ויהי ערב, שיפלוט מתוכו את ויהי ערב, רק בוקר. אז זה ציפייה לטוב גם כשהוא קיים כבר. זאת אומרת, לשמר את הטוב שהוא קיים על ידי התפילה והבקשה והחיבור לקדוש ברוך הוא, ולא להרפות ברגע שקיבלתי אותו. את התנועה המוחית הזו של קיבלתי והרפאתי, אנחנו חווים כל יום, אולי 200 פעם ביום. שילמתי, לקחתי את המוצרים, הלכתי, שחררתי את הסופר. הזמנתי מנה של פלאפל, קיבלתי את המנה, הלכתי, שחררתי. קיבלתי, יצאתי, קיבלתי, יצאתי. התפיסה שלי, שואלך, קיבלתי השם, לא. קיבלתי, אני ממשיך. ממשיך להציק. תעזור לי שגם הטוב הזה, להציק בצורה חיובית. להודות. אני מודה על זה, אבל אני, הקב"ה, תעזור לי שזה, הטוב הזה יישאר טוב, ולא יתהפך מטוב לרע. זה לישועתך קיוויתי השם. התפיסה השנייה אומרת דבר כזה. כל מה שמסורב הקדוש ברוך הוא על האדם, זו התפיסה שכמעט כולם אוחזים בה היום, כל מה שמסורב הקדוש ברוך הוא על האדם, לטובה. רע, טוב, כואב, שמח, עצוב, לא משנה מה, הכל זה לטובה. מה זאת אומרת הכל זה לטובה? אני אומר, כשאני אומר הכל לטובה, אני אומר את זה כשהמצב הנפשי שלי לא טוב. כי אם זה, המצב הנפשי שלי היה טוב, אז הייתי יודע שזה כבר לטובה, לא הייתי צריך להדגיש את זה לעצמי. נחום משגם זו, היה אומר, הוא מרבותיו של רבי עקיבא, שהיה מרבותיו של רבי מאיר ורבי שמעון, תלמיד חכם מאוד מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. לא רחוק מחורבן בית שני. אנחנו משגם זה אומר, שאפילו לפני, לא בקיא. מה אומר? על כל מה שהרע לו, אפילו יכול בתקופת בית שני, על כל מה שהרע לו, היה אומר, גם זו לטובה. אתם מכירים את הסיפור שאני אספר? היה מקרה שהיה צריך לפצות את המלך שלא יפגע ביהודים, באיזה מתנה, איזה תשורה, מדי פעם אנחנו יודעים שבני ישראל בוחרים נשיא, זה לא היום מה שבוחרים נשיא. הנה, בחרו נשיא, איך קוראים לו הכוכב הזה? ריבלין? לא יודע, היה שחקן כדורגל, מה הוא היה? הוא רק נראה כמו כדור, שגם היה שחקן כדור. אדם כזה, פעם ימני, פעם שמאלני, אתה שומע את ההתבטאויות שלו. לפני שהיה נשיא, היה... פתאום הוא נהיה הומני. השתגע כולו. לא ככה בוחרים נשיא. כשאנחנו בוחרים נשיא ביהדות, בודקים שלושה דברים. שהוא תלמיד חכם, להבדיל מהנשיא שלהם, שהוא תלמיד חכם. דבר שני, שיש לו זכות אבות. ודבר שלישי, שהוא עשיר. זכות אבות. שההורים שלו צדיקים. שיש לו גזע גנטי משובח. זה לא גזענות. פשוט כשיש לבן אדם זכות אבות, יש לו הגנה מסוימת מההורים שלו, מהשמיים ומהסבים שלו. הם שומרים על הזרע שבארץ, כי הם מצפים שהזרע שבארץ יפריח להם פירות. אז הם נותנים לו הגנה. אז זכות אבות יש לו הגנה. אז... ושיהיה עשיר. למה יהיה עשיר? שיוכל לשחד את המלכות שרוצה לפגוע ביהודים. אנחנו עם נרדף, כל מקום שאנחנו מגיעים שונאים אותנו, לא אוהבים אותנו. אנחנו יותר חכמים, יותר יפים, יותר מוצלחים, יותר מבינים, יותר משכילים. אנחנו פשוט יותר חכמים, לא יודע להסביר למה. ככה הקדוש ברוך הוא החליט. אז שיהיה עשיר, לתת קצת שוחד לגויים. בכל אופן, זה לא כרגע עניין, אז אנחנו משגם זו, אספו כמה מרגליות ואבנים טובות ויהלומים בככה קופסה משובחת ונתנו לו, והוא היה מתאים. הוא היה תלמיד חכם, זכות אבות, מאוד מאוד אינטליגנט, אדם קדוש, מכובד על הבריות, אהוב על המלך, והביאו לו ארגז של יעלומים ואבני חן, ויאללה, סע למלך. לקח את החמור ואת הסוסים, והולך. הולך, הולך, מגיע הערב, כבר צריך לנוח, נכנס לאכסניה. וכל מה שהיה קורה לו היה אומר, גם זו לטובה. לכן קראו לו נחום איש גם זו. מה זה גם זו? איך אומרים באנגלית גם זו? איך? That's two. That two. כל גם זו משון that's two באנגלית, מי שלא מבין מה זה גם זו. זאת אומרת, גם המצב הזה זה לטובה. למרות שנראה בספר שהוא לא לטובה. הלך לישון, כמובן, שני ערכי פרחי, הסתכלו, ראו את הקופסה קצת מעודרת, ראו באמת מה יש בפנים, יהלומים. פינו את כל היהלומים למרכולתם, ומילאו אותה בחול ואפר ואבנים. אבל לא אבנים טובות, אבנים מהרצפה. מפה לשם אנחנו משגב זה מתעורר, מתפלל מה שצריך, לומד מה שצריך, וממשיך בדרך. לא איש עסקים, לא בודק מה יש לו בקופסה, ממשיך, נוסע, לא קרה כלום, הכל תקין. נוסע, מגיע למלך, אדוני המלך, אנחנו מהיהודים, מהעיירה כך וכך, אנחנו רוצים לתת למלך מתנה, על כל הטוב שהמלך מרעיף על היהודים, על כל הברכה שהוא נותן לנו. פעם כשהיו מלכים, יש ברכה, גם ביום כיפור, באלוהינו שבשמיים, ברך את המלכות, ברך את ראש הממשלה, פה לא צריך לעשות את זה, כדי לא יעזור להם, אבל פעם בחוץ לארץ, כן, צריך לברך את המלכים. ואם היינו הולכים בחוץ לארץ וכותבים ספר, אז היינו כותבים בהתחלה, ברשות המלך השלישי, ג'יימס השלישי, או בזכות המלך עבדול רחמן, שנתן לנו וברך אותנו והעניק לנו והשפיע עלינו שפע טוב. ככה הרבנים היו כותבים בספרים שלהם. ברכה למלך. כן, אנחנו... לא, 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 לא מהשפתיים. היו מברכים באמת. התורה גם מצווה שהדין של המלכות הוא דין. אתה צריך לבית הדין איפה שאתה נמצא. אחד שאתה נמצא בכל מקום בעולם, אתה צריך לבית את הדין של המלכות. אסור להתעסק עם זה. התורה מצווה על זה. בכל מקום שאני נמצא, תקשיב לדין של המלכות של אותה המדינה. כן, ברור. ברור. אתה צריך להוקיר תודה גם למי שמכבד אותך. צריכים להבין, יהודים, צריכים להבין למה יש אנטישמיות. מבחינה שכלית, רגע, לא מבחינה רוחנית. למה יש אנטישמיות? תחשבו, שאתם גרים, איפה אתם גרים? תל אביב? תל אביב? ואתם חיים את החיים שלכם. עובדים בחקלאות, מפעלים, חוזרים לבית, אוכלים, שותים, קמים, עובדים, מטפלים בילדים, לוקחים אותם לגנים, הכל טוב. לפתע פתאום מגיעה אליכם קבוצה לשכונה, 50 משפחות. חס ושלום סודנים ואריתראים, שם ישמור. לא דומה, לא דומה, זה לא, הסודנים זה לא אנטישמיות. בוא תשמע מה זה אנטישמיות. אתם יושבים בבית שלכם, יש אז נחמדים, יפים, יא, איזה שכנים חדשים יש לנו, ברכה והצלחה. אתם יושבים בבית שלכם, אוכלים ארוחת בוקר עם הילדים, פתאום אתם שומעים השם ישמור, מה קרה? תקיעת שופר. מה זה תקיעת שופר? הם מגיעים לסופר שלכם, מה, זה אני לא יכול, לא, זה אני לא אוכל, זה אני לא אוכל, אולי את זה אני אסתדר עם זה, זה בסדר, זה, לא אוכל, לא אוכל, לא אוכל. בשבת, בבתים שלהם לא זזים, בית הכנסת, מקווה, גנים משלהם, בתי ספר משלהם, הכל משלהם, לא משתתפים איתך. מה אתה מרגיש? אני באתי לארח אותם, והם עלו מעליי. אני באתי לארח אותם, נכון? הגיעו לשכונה שלי, לארץ שלי, זה לא הארץ שלהם. מנהגים מוזרים, מתחתנים בתוך עצמם, אסור לי למזוג להם יין. אם אני מוזג יין, זורקים את הכוס, זורקים את הבקבוק. נגעתי בבקבוק, זורקים את הבקבוק. מה הגוי ירגיש? ירגיש נחות. מה התגובה של נחיתות כשאתה הרוב? מה התגובה של נחיתות? כשאתה הרוב, שנאה. כשאתה הרוב, התגובה של נחיתות, שנאה. כשאתה מיעוט, אתה לא יכול לשנוא מישהו שהוא חזק ממך. לא, אני מתכוון לשנאה, אתה יכול לשנוא שנאה פנימית, אני מתכוון שנאה אבל של הרג, של התעללות. זאת אומרת, היהודים נכנסים למקום מסוים, על כל פני הגלובוס, ובאמת יש להם מנהגים מוזרים. מנהגים, תפילין על הראש, תלית, זה נראה מוזר, לבן אדם שחי כל החיים בצורה מסוימת, נראה מאוד מאוד מוזר. אז מה יחשוב הבן אדם הגוי? ולא רק זה, כשאתה מדבר עם היהודי הוא אינטליגנט. מדבר איתך בשפה גבוהה, יודע מתמטיקה יותר טוב ממך, הוא בנקאי יותר טוב ממך, הוא איש עסקים יותר טוב ממך. זה מטריף את המוח. אני אומר לכם, תחשבו, זה מטריף את המוח. למה שלא תשנא אותו? לכן יש אנטישמיות. אבל אם היהודים היו באים, מתחתנים עם הגויים, אוכלים מהאוכל שלהם, שותים מהשתייה שלהם, הם כבר לא היו יהודים, היו נעלמים, היו נטמעים בתוך הגויים, כבר לא הייתה אנטישמיות, כי לא הייתה יהדות. ברור, מרגע שניתנה תורה לישראל בהר סיני, הר סיני נקרא ככה גם משום שניתנה, ירדה שנאה לעולם. אין פתרון. הם טועים ואנחנו צודקים, אין פתרון. זה נכון מה שהם מרגישים. השנאה מוצדקת. השנאה היא לא לנצח. כשאת בארץ שלך ואת עושה את זה, עכשיו מה קורה? כשאת בארץ שלך ואת עושה את זה, אז מי מתעורר? השמאלנים, הכופרים, זה מפריע להם. מה מפריע להם? מפריע להם שיש בן אדם שיש לו 12 ילדים, והוא מרוויח 3,000 שקל בחודש, עם המדינה, עם הכל, אני אומר לכם, אני מחזיק אברכים, המדינה נותנת לי 400 שקל. ואת כל השאר אני משיג מכם, ממשר הציבור. אבל 400 שקל נותנת לי. משכורת 3,000 שקל, עם 12 ילדים, אשתו עובדת עוד 2,000 שקל, והם מסתדרים טוב. והוא קונה לילד שלו דירה, שהוא מתחתן. איך? מה זאת אומרת? איך? אין לזה הסבר טבעי, זה נס. נס, אחת ההוכחות לקדוש ברוך הוא, ההוכחות הלוגיות, זו העדה החרדית. אין מה לעשות. בוודאי, בוודאי. מה זאת אומרת? זה, כל מה שאנחנו עובדים, כל מה שאנחנו עושים, זה כדי להחזיק את האברכים, את המשפחות הנזקקות. עכשיו, המשפחות הנזקקות לא חייבות להיות חרדיות. יש משפחות נזקקות גם כשהן לא כל כך דתיות. עוזרים? כי הקדוש ברוך הוא מצווה בכל מקום בתורה, תעזור. אם אתה הולך ברחוב ואתה רואה את חמור שונאך, זאת אומרת, השונא שלך, מישהו שאתה שונא אותו והוא שונא אותך, רובץ תחת מסעו, אתה רואה אותו תקוע עם הרכב, אז אתה תעצור, תעצור את כל העיסוקים שלך ואתה חייב, אם לא הסתבכת עם הקדוש ברוך הוא, תעצור את הכל ותלך לעזור לו. שונא אותי, דיבר עליי, פגע בי, הכל אתה עוצר, לא עכשיו תגיד, יש לי בר מצווה, יש לי חתונה, אני מהר, אני צריך אשתי, מחכה לי כלום. ומה כתוב בסוף? עזוב תעזוב אימו. עזוב תעזוב אימו בפשט זה לעזור לו. תעזור לה... אבל מצד שני גם, עזוב תעזוב אימו, מתי שהוא עוזב את המקום, רק אז תעזוב את המקום. ביחד תעזוב איתו. עד שסיימת לעזור לו, ועד שאתה רואה שהוא ממש סיים את כל הבעיות. מה התורה מרגילה אותך? כל הזמן לתת. להעניק, לתת. תק, לא לחשוב. חזק את האמונה. כשאדם בנתינה אינסופית, זה מחזק את האמונה. זה מחזק את האמונה, הוא מרגיש שהכסף לא מנהל אותו, הרוחניות מנהלת אותו, הכלכלה לא מנהלת אותו, הרוחניות מנהלת אותו. כשהרוחניות מנהלת את האדם, הוא מקבל המון המון ברכות. המון 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 ברכות. אין לזה סוף. פשוט זה כמו, איך אני אסביר לכם את זה? זה עד שאתה לא עושה את זה, אתה לא מרגיש את זה. וכשאתה חושב על זה, זה מאוד מפחיד, מאוד מרתיע. כי מבחינה שכלית, הגיונית, אני יש לי שיטה, עשיתי את זה עם כמה אנשים פה, ויעידו פה אנשים. שיטה שפותחה בעקבות העניין הזה. אנשים מסתבכים עם כסף. אומרים, יש לי הכנסה 10,000 שקל בחודש. בדרך כלל לא מדבר על זה בשיעורים, אבל אני אגיד אותה כאן. 10,000 שקל הכנסה בחודש, בסדר גמור. איכשהו אני מגיע למינוס 2,000. איכשהו הכסף לא מספיק לי. מי שיודע שעשיתי את זה איתו יודע, וזה גם מצליח ב-100% במקרים עד היום. אני אומר לאדם, תקשיב, בגלל שהנשמה שלך והמודעות שלך החיצונית מודעת את ה-16,000 שקל בחודש, אז הכושר של התפילה שלך מתפלל על הגנה מדוחות או מכל מיני תקלות, כי הרי ממוצע ישראלי מבזבז, יהודי עם המצוות ועם ההוצאות שבת, יהודי ישראלי מבזבז בין 1,500 ל-1,600 שקל, נגיד בין 1,000 ל-1,500 שקל בחודש שהוא לא ציפה להם. ממוצע, ממוצע, אני משער. חריגה של פתאום דוח, פתאום דפק משהו ברכב, המכונת כביסה התקלקלה, המקרר פתאום נוזל, לא, כל מיני דברים שאתה מצבים שאתה לא ציפית עליהם, לא תכננת אותם. מה עושה? מה עושה? ככה. אני אומר לבן אדם, תכין, על פי המשוואה הזו, תכין קופסה מעץ. אטומה, אי אפשר להוציא ממנה, רק להכניס אליה. אי אפשר להוציא. קח 2,000 שקל מ-10,000 שקל בחודש, 2,000 שקל, תכניס לתוך הקופסה, אסור לך לגוע ב-2,000 שקל האלו, רגע, מה, ניתן אותם לתזכה אחר כך? לא, הם שלך, הם שלך, אבל אסור לך לגוע בהם, גם אם אין לך מה לאכול, אתה לא מוציא מפה את הכסף. ובשביל להוציא משם את הכסף, אתה חייב לשבור את הקופסה הזו. זאת אומרת, אין אפשרות לפתוח אותה, רק לשבור אותה. זה לשבור את כל האנרגיה, זאת אומרת, לשבור זה כאילו לפרק את כל התהליך. אסור לך, אתה חייב, כל 2,000, אבל אני אכנס למינוס, עם 10,000 אני לא מסתדר. בין חודשיים לשלושה חודשים. תסבול, תעשה את זה. אחרי 5 חודשים כולם מספרים על אחוזי הצלחה, 100% הצלחה שהם מצליחים לחסוך, ולפתע פתאום 8,000 שקל כן מספיקים להם, ו-2,000 שקל חיסכון נוספים. מה קרה פה? כשעשית את זה בצורה משמעותית, הכנסת למודעות שלך שאתה חי רק מ-8,000 שקל בחודש. הגוף הצטמצם. אתם יודעים, הגוף שומר לעצמו מאגרי שומן. שבמקרה שלא יהיה אוכל חס ושלום, הוא משתבש במאגרי שומן. זאת שומן זה גם סוג של בריאות. אז ככה גם המוח. המוח יודע שיש 10,000 שקל, אז התפילות שלו והברכות מהקדוש ברוך הוא שיגן עליו ברמה של 10,000 שקל. אבל אם יודע שיש לו 8,000 שקל, הוא ישפיע יותר תפילות, גם אם אתה לא תרצה, המוח שלך יתפלל יותר, הנשמה שלך תתפלל יותר, שיהיו לך יותר הגנות על 8,000 שקל. וזה עובד 100% הצלחה. מי? 90% מהאנשים. מה את לא מתפלט? מה זה? אחות, את מיליארדרית, אנחנו מדברים על אנשים הפשוטים. בסדר, יש לך שפע של כסף, אנחנו מדברים עלינו, הפשוטים, התמימים. מה נעשה שאנחנו כן מתפעלים על כסף? אם יש לך 10,000 שקל וההוצאות שלכם 6,000 שקל ואת מגיעה למינוס 12,000 שקל, זה אומר שאין לך ברכה בכסף. לא, את לא צריכה לבקש, את גם לא תקבלי סכומים מדויקים, צדיקה. סכומים מדויקים, מה זה בנקאי? מה זאת אומרת? מה זה סכומים מדויקים? כשאני מכניס את עצמי למות כזה שיש לי 8,000 שקל, סתם לצורך הדוגמה שדיברנו עליה, הנשמה שלי תתפלל ותבקש מהקדוש ברוך הוא הגנה ל-8,000 שקל. אבל אם האדם ידע שיש לו את ה-2,000 האלו, לא מקסימום אני אתקע, אני אקח מהם, זה לא ישפיע עליו. לכן אני אומר 3 חודשים, חודשיים, 3, כשאתה תסבול, לא תיגע בכסף, תראה ברכה. ותראה ברכה, ואני אומר לכם את זה בוודאות. בכל אופן, נחזור לעניין, נחום משגמזו מגיע למלך, אומר לו, אדוני המלך, יש לי בשבילך תשורה, תשורה נאה. פותחים והשם ישמור ויציל, מה המלך רואה? חול עפר ואבנים. מצב כזה מה עושים? לתליה. מה זה, ביזיון? לבזות את המלך? לתליה. מיד אחד המשרתים שם אומר למלך, תשמע, אליהו הנביא, אליהו הנביא זה כוח מאוד גדול. כל מי שרוצה ברכה כל השבוע, במוצאי שבת, יאמר אליהו הנביא כמניין קל פעמים, 130. אליהו הנביא, 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 10 פעמים, כן. אליהו הנביא, 130 פעם. אחרי ההבדלה, 130 פעמים, יגיד אליהו הנביא, ומובטח לו שבוע מוצלח. 130, זה לוקח אולי דקה וחצי. למוגבלים זה לוקח 5 דקות. כמוני. רגע, אליהו נביא, אליהו נביא, אליהו נביא, רגע, כמה, ספרתי, 7, כמה אמרתי, 10, כמה ידיים צריך? כן, אבל ב-40, את לא יודעת כמה אצבעות כבר התבלבלת, ואז אתה חוזר מההתחלה, בסוף יוצא לך 670, 680 פעם. זה, כן, זה לא, זה לא, זה לא קל, בקיצור. אבל קל פעמים, 130 קל, קוף 100, למד 30 קל פעמים, לומר אליהו הנביא, זה מאוד מאוד עוזר. גם לשיר, שני שירים של רבי יעקב אבוחצירא ורבי דוד אבוחצירא, הארוך מעל ניבי והשיר שירה וזמרה, וגם יעלם שבני, אלו שלושה שירים ששרים אותם בשבת, זה מביא ברכה לכל השבוע. ככה לפחות מ... את השירים בשבת, אליהו הנביא בצאת השבת. אליהו הנביא זה, זה כוח כשהוא מתלבש בבני אדם, הוא פשוט גורם להם לעשות משהו שמתאים למצב. הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אז התלבש באחד השרים, אמרתי, שמע, אני יודע שאברהם אבינו נלחם בחמשת המלאכים, הוא גם משתמש באפר. ליהודים יש אפר מיוחד שהופך לכלי נשק. ובדיוק הייתה למלך מלחמה עם אחת המדינות השוכנות בגבול, באמת השתמשו באפר הזה וניסו אותו, והוא היה הופך לחצים וחרבות, והם ניצחו את המלחמה תוך כמה שעות מהאפר הזה. ונתנו לנחומיש גמזו מתנות ואבנים וזהב והבטחה שלא יהיו גזרות רעות לתקופה ארוכה. הלך, חזר. שוב פעם הלך למלון לנוח. ראו אותו שני הגנבים, בעלי המלון, חוזר, הכל תקין אצלו, חשבו שיהרגו אותו. הכל בסדר, מה שלומך? ברוך השם, תודה לאל, מה איתכם, איך אתם מרגישים? מצוין, איך אתה, איך הגעת לכאן? מה יש לך כאן? זהב, יהלומים, המלך הביא לי, סיפר להם את הסיפור. שחררו אותו לדרכו, מה עשו? אמרו ככה, העפר שלנו שווה זהב. פרקו את המלון, הביאו מריצות וארגזים, אלפים ארגזים של חול, לכיוון הארמון. וכמו שמסופר על איזה בחור אחד, יהודי מאוד מתוחכם. שני סיפורים יש עליו. היה עובר במכס עם מריצות עם חול. עובר עם מריצה, מסתכל עליו המוכס, אני חושב שאני טיפש, התחיל לחפור לו בחול, אולי שם איזה יעלום, זה, כלום, עובר. עוד פעם למחרת, עוד פעם, אבל עכשיו, עוד פעם, בדק, לא מצא כלום, עובר. בפעם השישית, אתה רוצה להרגיל אותי, לעבור עם החול, להטמין משהו, כאילו אין שם כלום. בודק, יום אחרי יום אחר. אחרי זה חודשיים שעובר ככה, תגיד, אני לא אניש אותך, הכל תסביר לי. מה אתה צריך את כל החול הזה? אמרו לו, טיפש. אני לא צריך את החול, אני צריך את המריצות. אותו יהודי גם עבר במכס פעם אחת, מה עם חמישה מקררים? חמישה מקררים? מה אתה, תגיד לי, אתה משוגע, זה מלא כסף מכס, איך אתה רוצה להעביר את זה? אמרו, תשמע, אנחנו יהודים. יש לנו אישור, אומר לו, איזה אישור? מקרר אחד, לפסח, בסדר. מקרר אחד לשבת, בסדר. מקרר אחד לבשרי, ומקרר אחד לחלבי. נו, מה עם החמש? אמרו לו, בשביל אחד אתה עושה סיפור. בכל אופן, החבר'ה יצאו עם הארגז, הארגזים מגיעים למלך, כמובן, ניסו, לא חיצים ולא חרבות, לא שום דבר, תלו אותם. מה היה אומר נחומיש גמזו? במצב הכי קשה, חיים ומוות, גם זו לטובה. זו תפיסה מספר 2, גם זו לטובה. זאת אומרת, כל מה שקורה, הכל לטובה, גם אם זה נראה כרגע בעיניים שלנו לא לטובה, מסובך, מפחיד, אסון, הרופא קשר אלינו, גם זו לטובה. תפיסה שהרבה אנשים משתמשים בה. אומרים את זה בצורה אחרת, הכל לטובה, מה שעושה אנשים. גם זו? כן. גם זה יכול להיות, כן, זה לא סיפורי סרק. זה סיפורים האנשים אמיתיים שהיו. גם זו לטובה וכו'. הבנו את התפיסה השנייה. יופי. התפיסה השלישית היא לא מוכרת. חשבתי עליה. והיא נראית לי גם הגיונית. ככה, יש כדי להסביר אותה, אנחנו צריך להקדים הקדמה מסוימת, כדי שהכל יהיה בהיר, נהיר, ברור. שאוכל גם להשתמש בזה. וזה כוח, זה סוד, זה כוח. מה זה אומר? ככה. יש, כמו שאמרנו, שתי כוחות. שני כוחות קיימים בעולם. בפשטות, בלי להיכנס לעומקים ולרבדים, יש שני כוחות, כוח הטוב וכוח הרע. שני כוחות. ובוא נגיד ששני הכוחות האלו קיימים בכל אדם. אחד קיים מגיל אפס, לפתח חטאת רובץ, ברגע שאדם נולד, הכוח הרע קיים אצלו, ואחד נכנס לאדם בגיל 13. הכוח הטוב מגיע בגיל 13. תמיד, תמיד, הכוח הרע טיפה יותר חריף, טיפה יותר חזק, טיפה יותר מיוחד מהכוח הטוב. תמיד. למה? כי יש בחינה שנקראת מים גנובים עם טקו. אדם רוצה את מה שאסור, אדם רוצה את מה שלא כיף, אדם רוצה את מה שלא מותר, שלא קל להשגה. יש את זה בעיות אצל נשים. נשים רוצות מישהו שלא רוצה אותם. נשים רוצות מישהו שלא רוצה אותם, מישהו שהוא מקשה על הדרך, מישהו שהוא לא קל, בלתי מושג. זה כתוב בתורה, זאת אומרת, לא המצאתם את זה, זה כתוב בתורה. ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. זאת אומרת, אישה רוצה מישהו חזק, מישהו שישחק איתה, מישהו שלא ייתן לה את הכל בקלות. היא נמשכת לזה. היא צריכה לעבוד על זה, כי כמו ש... זאת אומרת, פטליזם, מה זה תורת הפטליזם? אדם נולד עם תכונות מסוימות, שהוא לא יכול לשנות אותן. רוצח ייוולד רוצח מגיל אפס, גנב יהיה גנב מגיל אפס. ויש תורה אחרת שאומרת, אדם נולד ריק, דטרמיניזם. זה תורת הפטליזם. ויש תורה אחרת שאומרת, האדם נולד, והחברה, הסביבה, מעצבת אותו לפי מה שהיא. הרמב״ם אומר לא זה ולא זה. בשמונה פרקים הוא אומר שדרך האמצע. יש תכונות מסוימות לאנשים מסוימים, אבל שהן ניתנות לשינוי על ידי עבודה עצמית. תמיד אנחנו צריכים לשנות. לשנות אופי זה מידה אחת, לשנות מידה אחת, זה יותר קשה מלסיים את כל השס. שס זה, לא יודע להסביר, זה משהו, זה כל הגמרות, זה עשרות אלפי דפים, שכתב בארמית, שפשוט, לא כל אדם יכול ללמוד גמרא. ואני מבטיח שמי שילמד גמרא, נשים לא יכולות ללמוד גמרא, ללמוד משנה, אבל מי שילמד גמרא מהגברים, אנשים גם, סינים נראה לי, או קוריאנים, אני שמעתי שלומדים גמרא, אני לא יודע מה. היום אתה אומר פה, רב אשי, רב אביה, אנשים לא יודעים על מי אתה מדבר. רב אשי, מה, אפצ'י, מה אתה, לא מבינים מה אתה אומר. לך ושם בארצות שם, מישהו הראה לי את זה, הראה לי ממש לא יודע מי דיבר, הראו לי ממש כתבה, פה נראה לי אפילו, הראו לי ממש כתבה שרואים סינים, קוריאנים, לא יודע מה, לומדים גמרא. ממש הראו לי את זה. יכול להיות. מה זה הגמרא? זה הגמרא זה, מי שלומד גמרא, אני יכול להבטיח לו שהגנטיקה שלו תוציא מהגזע שלו ילדים חכמים יותר. מה? כי נשים מתוסבכות, לא מתאים להם ללמוד גמרא. אני אשיר, אני אומר הכל ישר ולעניין. נשים מבינות דבר מתוך דבר, מתוך דבר, מתוך דבר, מתוך דבר, שלא היה שום דבר. אני צוחק, חסי שלום. כי נשים צריכות להתעסק בבית, להכין אוכל, לבשל, לתקן, לסדר, מה אתה יכול ללמוד גמרא? לא יהיה תפקוד בעולם. ואני לא, בכלל אני לא שוביניסט. בכלל לא. אצל, כן. כן. אבל לא, כי אישה היא, למה ב-12 ואצל גבר ב-13? אישה מתבגרת מהר יותר, מבינה מהר יותר, יש לה דעת, יש לה דעת, יש לה בינה יתרה. הדעת שלה היא קלה, אבל יש לה בינה יתרה, היא מבינה דבר מתוך דבר. ואחר אישה תישב בגמרה, היא תיכנס לעומק של העומק, שאין, לא לידות, לא הריונות, לא בעל, לא בית, כלום, שום דבר. הנה, תראו את אלו שלומדות תורה בכותל מניחות תפילין, יש להם איזה בעלים יש להם? כלום אין להם. מה יש להם? כלום, עסוקות כל הזמן בתסבוכים עם עצמה. התורה יודעת מה היא אומרת. וגם לנשים יש פחות מצוות מן הגברים. למה? המצווה היא נועדה לקרב אותך לקדוש ברוך הוא. לקרב אותך לרוח העליונה. נשים פשוט מחוברות יותר רוחנית. אני אומר לכם בצורה מפורשת. אישה מחוברת יותר רוחנית. אישה לא צריכה הרבה כדי לקרוא פרק תהילים ולהתמקד בו, ולהיות כל כולה בתוך התהילים, ופשוט להשפיע השפעות על אנשים. זה שזה יהיה בריא, שזאת תתחתן זה. גבר צריך אולי רבע שעה או 20 דקות. אני רואה לפעמים את אשתי, מדליקה נרות, היא סדרה, זה, מדליקה נרות, 20 שניות אני רואה אותה, בעולם אחר, 20 שניות. אני מתפלל, אני צריך שעה לפני התפילה להכין את עצמי כדי שאני אתפלל טוב, עם כוונה. קשה. קשה, כל פעם עובר לך משהו לראש. משהו אחר מפריע לך. מפריע, כל פעם יש מסך. מסך מאוד חזק. לנשים אין את המסך הזה. אין לנשים את המסך הזה. סליחה, זה לא... זה, מה זה יש? אני אומר לך שאין. יש, לכל אחד יש מסך טבעי, אבל המסך של הנשים הוא מילימטר, של הגברים הוא מטר. עובי. אישה, אני רואה אישה קוראת תהילים, תוך כמה שניות, היא בהי, שום דבר לא מפריע לה, יכולה לשבת ולקרוא. גבר, תראו אותו, פזיז עם הרגליים, יושב, זז, קם, מסתכל פתאום, בוהה, כמה מנורות יש פה, כמה מנורות אין שם, מה חסר, מה? לא יציב, לא יציב. קשה לו, קשה לו להתחבר רוחנית. קשה לו להתחבר רוחנית. כמובן, לרוחניות של הכסף, הוא סופר כסף, הוא מדייק, אף אחד להפריע לו, הוא בודק, כן, זה, אגורות פה, שקלים פה, הכל מתוכנן אצלו. אבל אישה, תראו את הפעולה הרוחנית, בכוונה, אישה לא יכולה להיות גבר, וגבר לא יכול להיות אישה. עכשיו, זה לא משנה מה תעשי, לא משנה כמה ניתוחים תעשו, לא משנה מה יעשו, זה לא יכול להיות זה. אין מה לעשות. עכשיו, אני לא אומר שאישה לא יכולה לעבוד. אישה יכולה לעבוד, אבל התהליך הטבעי של אישה, לפי מה שאני חושב ומה שאני מבין, ואני בכלל לא שוביניסט, באמת, תדעי את זה, בכלל לא, אני חושב שאישה צריכה להחזיק את הבית, בזמן שבעלה בחוץ דואג לפרנסה בצורה מכובדת. עכשיו, במידה ובעלה יושב בבית, והוא לא דואג לפרנסה, והוא תוסבך עם עצמו, לא יודע מה, אז זה כמובן יוצר פה בעיה, והאישה נאלצת ללכת לעבוד. וגם נשות האברכים עובדות. עובדות. כן, אבל זו מטרה רוחנית, לא כספית. אז לכן אני אומר שהאישה יותר, היא תלך, היא תעבוד הכל כדי שבעלה ילמד תורה. זו מטרה רוחנית, זה לא בשביל הכסף. זה בשביל שתהיה לו את הנחת ללמוד תורה. סיימנו, נחזור לעניין, איפה היינו, תזכרי לי? יופי, כן, כן, אז יש שני כוחות, נסכם. יש שני כוחות בעולם, טוב ורע, והכוחות האלו מגיעים בגיל 0, הרע, בגיל 13 ו-12, הטוב. יצר הטוב ויצר הרע. הכוח הטוב והכוח הרע, יש להם כל מיני תפקידים. עכשיו, מה שאמרתי עכשיו, בטוח שהוא לא יגיד את זה, כי זה סוג של פיתוח. אני בטוח שהוא לא, אולי הוא יודע את זה מעצמו, אבל זה משהו שהוא לא מודע אליו, או שהוא קרא את זה באיזשהו מקום. זה פיתוח. עכשיו, תשמעו. לא יודע אם זה סטארט-אפ, אבל זה עוזר לאנשים שאני נותן להם את השיטה הזו, ברוך השם, סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא עוזר. זה מתיישב טוב. עכשיו, התחלנו בתחילת השיחה, התחלנו לדבר על מצבים שליליים שקיימים בחיים של האדם, מול מצבים חיוביים שקיימים בחיים של האדם. וקשה, אתה לא מקבל את הסיטואציות השליליות. אתה רוצה לדחות אותם. אתה רוצה שהם לא יהיו קיימות. אתה רוצה שהכל יהיה טוב. ופה נכנס לתפיסה השלישית, לפי דעתי, לפי עניות דעתי. מה התפיסה השלישית אומרת, לפי עניות דעתי? שככה. יש שני כוחות ששואבים. עכשיו, אתה צריך להאכיל שתי כוחות, שני כוחות. צריך להאכיל. ככל שטוב לך יותר, ככה הכוח השלילי אוכל יותר, הכוח החיובי אוכל יותר, והכוח השלילי רעב יותר. אוקיי? כי את כל התחושות הטובות, מי לוקח? הכוח הטוב. קרה לי משהו, נהניתי, הרווחתי, הצלחתי, התקבלתי, למדתי, התקדמתי, התחתנתי. הכוח הטוב מקבל את הטענה, לישון טעינה, מהסיטואציות החיוביות. והכוח הרע מקבל טעינה, הטענה, מסיטואציות שליליות. לכן אומרים שאסור לאדם לבכות יותר מדי. באבל, יש 3-7 חודש. למה? כי ככל שאתה עצוב יותר, אתה לא מממש את העצב הפנימי שלך, אתה מעמיס על עצמך יותר. ואתה הופך ונופל, הולך ונופל למרה שחורה. ככל שאתה שמח יותר, זה שונה. אתה מגיע לגבול מסוים והשמחה נעלמת, אתה לא יכול לשמוח עד אין סוף. אבל העצב, אדם יכול ליפול חס ושלום לעצבות עד אין סוף. שזה נקרא כבר מרה שחורה, בעברית זה נקרא דיכאון. אדם יכול להיות בדיכאון כל החיים שלו, שנים. 10 שנים, כמו שהם בדיכאון. לקום לכלום, לישון לכלום. כי העצב, הכוח השלילי, דורש מזון, והוא גם יש לו יכולת לגרום למזון הזה להתקיים. מובן, הגיוני, יושב, מתיישב, יופי. אני הגעתי למסקנה, שככה. שהכוח השלילי שקיים בנו לא מקבל מזון כי לא קרה שום דבר רע, שזו המטרה שלנו, שלא יהיה שום דבר רע, שהכל יהיה טוב. מה קורה? הוא פתאום, לפתע פתאום, הופך למפלצת ומתפרץ עליך בצרה מאוד 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 גדולה. באסון. השם ישמור. כביכול הכל טוב בחיים שלך, אתה דואג שהכל יהיה טוב, הילדים יהיו מסודרים, ואתה מסודר, וכולם מסודרים. וכל דבר קטן שמפריע לך, אתה נאבק בו, למה זה ככה? אוף, נמאס לי את זה. אז מה קורה? אתה לא מאכיל את הכוח השלילי. כשהכוח השלילי הופך להיות רעב עד בכדי מוות, הוא מקבל בוסט, מין פאוור כזה חזק, ואז הוא מביא לך מכה מאוד גדולה שתכסה על כל המזון שלא נתת לו עד היום. לכן מה שאני הגעתי למסקנה, שלפעמים, כשאתה עובר חוויות לא טובות, לא התקבלת, לא הסתדר, נדפק, נתקע, נהרס, זה המזון, שתוק. זה המזון, תן לו, שתוק. עכשיו, אם אתה, זה קשור להכל לטובה, בגלל זה אמרתי זה שני ושלישי, אתה צדקת בזה, זה קשור להכל לטובה. שתוק, תן לו. זה למעשה יציל אותך מצרה יותר גדולה, שאתה לא יודע מתי תגיע. לא ללכת נגד זה, לקבל את זה. קרה משהו ברכב, פנצ'ר, אל תקלל, אל תתעצבן. למה זה קרה לי? הנה עשו לי עין הרע, הנה זה. תאכל. אז האם אתה אבל לא מתווכח עם זה, ואתה מקבל את זה, ואתה לא מנסה. אחר נניח עכשיו יש בן אדם, סתם דוגמה, המנקה שלו לא נקטה לו טוב את הבית. הוא נכנס, רואה פה קצת אבק, זה. מה, ככה זה? מה איפה אתה מביא מישהי אחרת? הוא לא מסוגל שיהיה לו דברים שליליים בחיים. אז מה אתה עושה? אין בעיה, הכל טוב, הכל הולך טוב, תקבל הכל, אין שום בעיה. אבל שנה, שנתיים, צפה להפתעה. הכוח הרע לא קיבל מזון, הוא יתפרץ עליך, הוא יתפוצץ עליך. וזה קורה. בן אדם בריא, השם ישמור ויציל, הכל טוב אצלו. פתאום בום! מה קרה? אז אני מסביר, אז איך מונעים את זה? אתה תביני הכל. איך מונים את זה? כמובן שיש מצבים שאתה צריך, אתה צריך לדאוג שלא יהיה לך רע בחיים, כמובן. אבל יש מצבים שאתה צריך לזהות אותם, שפשוט קרה, אוקיי, שזה יהיה האוכל שלו ולא יהיו, אני יודע מה, הפתעות בעתיד. אם את אומרת הכל לטובה ולא מתרעמת, את לא, זה התפיסה השנייה. זאת התפיסה השנייה. אבל את לא אומרת לעצמך, לא רוצה שיהיו לי צרות, כי את אומרת הכל לטובה. את לא נאבקת בבעיות שלך. את, מה שיש, תודה לאל, הכל לטובה, אז את כן נותנת לו מזון. אבל את קבלת את זה בצורה יפה, כן. אם קורן, אני... כי זה בדיוק המקום שהייתה אמורה לשבת שם. אז שקיבלנו את זה, והיא הייתה חולה, והיית לחוצה שהייתה חולה, ואמרתי לך, עזבי, תני לזה להיות, ברוך השם שהיא חולה. ואז האוטו נכנס בדיוק בדלת במקום שלה, פרק לה את הכיסא, נכון? אם הייתה יושבת איתך באוטו, מה היה קורה לה שם ישמור? אז זה בדיוק הדבר הזה. אז אם החבלה התקבלת את זה, וכל דבר היית נכנס מזה ללחץ, לך תדעי, אי אפשר לדעת. לא כל דבר, אני פה אני סייקתי את זה, לא כל דבר אתה צריך לקבל. יש נניח, יש בעיות בשלום בית, אז מה, עכשיו תתקבל את זה שיש בעיות בשלום בית? לא, אבל תנסה לתקן. תנסה לתקן. לא כל דבר חייב להיות רע. אבל לא להיות פרפקציוניסט לטוב. אז מה השאלה? זה לא משנה, אבל ברגע שקורה לך משהו שלילי, הכוח הזה קיבל את המזון שלו. כן. אם אבל אתה, כמו שנתתי דוגמה, או שיש בוס שאחד העובדים קצת מאחר, עובד טוב, לא, חייב שהכל יהיה מושלם, לא, אין מצב, מעיף אותו. לא יכול שיהיה לו רע בסביבה שלו, לא יכול שיהיה לו משהו לא מושלם. לא יכול לשאת פגם, בדיוק. תשמע, אם זה משפיע בצורה משמעותית, אתה צודק. בוא נטפל בזה. אבל אם זה משהו שאפשר לסבול אותו, לא צריך שהכל יהיה מושלם. תן גם לה... האי שלמות הזו היא למעשה ההגנה שלך. זו התפיסה השלישית. למעשה הכל דומה. הכל דומה. תן לזה להיות, תן לזה, תחווה את זה. אל תיאבק בזה, תודה על זה, תקבל את זה, יש מצבים שאתה צריך להיאבק בזה, אז תיאבק בזה, יש מצבים שהם פשוט קיימים, אל תעסק עם זה, אל תילחם בזה. אך צריכים לשים לב, זה מתא, זה מתעתע מאוד, כי כשקוראים לנו רצף של דברים טובים, אנחנו מתרגלים לדברים הטובים, והרע, הקטן, שאם הוא היה מגיע ברצף של דברים טובים ורעים, הוא היה נראה בגודל האמיתי שלו, אבל כשהוא מגיע בין רצף של דברים טובים, הוא נראה פתאום עצום. יש בזה תעתוע, כן? ברוך השם. בדיוק. בדיוק, מה בן אדם עושה בדרך כלל כשיש לו חודשיים טובים? פתאום היום הזה נראה לו אסון, כי היו לו חודשיים טובים, אבל אם היו ימים כאלו וכאלו, בסדר, אתה מקבל את זה קצת קשה, מסתדר, עובר, קורה משהו, אתה משחק עם זה, זה מאוד מתעתע. לפעמים הדברים הטובים נראים בעינינו כהרגל, והדברים הרעים, כשאחרי שקורים דברים טובים ברצף, אז אתה רואה אותם כאסון. אסון. זו הטעות. זו הטעות. אבל אם אתה מכניס את הדבר הרע הזה, בין דבר טוב, דבר רע, דבר טוב, דבר רע, לא היית מתייחס אליו בכובד. כן, בדיוק. בבקשה.